פסחים, דף למד ג', מתחילים בעזרת השם, דף למד ב', עמוד ב', 13 שורות מלמטה, במילים, ואף רב פאפה הדר בי. נכנסים לאירוע, שמחת נישואין. לפני החופה מתאספים, הרבה מקומות מגישים לפני האורחים, עוגות, עוגיות, פירות, משקעות, כל מיני דברים, ככה לכבד. תואמים פה, תואמים שם, ואז מכריזים שעוד כמה דקות מתחיל החופה. ואז יראי שמיים שמבין החבורה באים לברך ברכה אחרונה. אבל השאלה, רגע, אכלתי שיעור מספיק, כמות מספיק גדולה כדי שנוכל לברך עכשיו על המחייה או בורא נפשות? רגע, זה היה כזית? 27 גרם או מידת נפח? אכלתי מספיק, כביצה. אז בא איזה אחד אומר, כן, אתה אכלת שווה פרוטה. מה שווה פרוטה? מה, אתה מסדר קידושין? מה זה קשור אליך שווה פרוטה? ממתי שמענו שיעור כזה באכילה? כזית, אפשר לדבר, אם הבן אדם אכל, שתה רביעית, אז הוא יכול לברך ברכה אחרונה. בברייתא, בסוף השיעור הקודם, אבא שאול בא עם הלכה שהיא לכאורה מאוד מאוד מפליאה. בא אבא שאול ואומר, אנחנו הרי יודעים שכשמפרישים תרומה, נותנים את זה לכהן, אם ישראל בא ואוכל מהתרומה, ישראל, אם הוא עשה את זה בשוגג, חייב, חוץ מזה שהוא משלם את הקרן, מה שהוא אכל, הוא צריך עוד להוסיף חומש בשביל כפרה. כמה הכמות שהוא צריך לאכול מהתרומה כדי שיתחייב גם חומש? חכמים אומרים, צריך לאכול שיעור של כזית. בא אבא שאול ואומר, שווה פרוטה. בן אדם אכל שיעור של שווה פרוטה מהתרומה, אז הוא צריך לשלם גם חומש, להוסיף חומש על התשלום. הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן, זכר צדיק לברכה, נשיא ומייסד ישיבת פונוביץ' המפורסמת, מאוד התפלא. הדברים שלו נכתבו בקובץ שיעורים ודברי תורה בסימן ג'. אומר, מה זאת אומרת שווה פרוטה? אדם הזה אכל תרומה, אתה רוצה לדעת אם הוא אכל שיעור חשוב? יש קני מידה מפורסמים, כמה זה שיעור אכילה. אתה רוצה, לא טוב לך כזית, תגיד כביצה, אתה יודע מה? ביום הכיפורים מצאנו גם שיעור של ככותבת, יש רביעית, מה זה שווה פרוטה? אז הוא אומר, על פי אחת החקירות המפורסמות בעולם הישיבות, האם הולכים אחרי הגברה או אחרי החפצה? מי ששמע מזה. זאת אומרת, כשבן אדם הלך ואכל תרומה, יש לי שתי אפשרויות על מה להסתכל. האם להסתכל על הבן אדם שאכל, או להסתכל על התרומה שנחסרה? הבן אדם שאכל זה הגברה. התרומה שנחסרה זה החפצה. אומר הרב כהנמן, זה הנקודה של אבא שאול. הוא סובר שהולכים אחרי החפצה. הולכים אחרי התרומה שנחסרה. אתה החסרת מהקדושה של התרומה. על זה צריך לחפר. אז אם כן, יש כאן נזק שהתרומה ניזוקה. בדיני נזיקין אנחנו באמת מתחשבים בשווה פרוטה. כמו שידוע, דין פרוטה כדין מאה. על שווה פרוטה יש מה לדון בדיני ממונות. אם כן, מסביר. לפי זה, הרב כהנמן, זה באמת הדעה של אבא שאול. הוא הולך לפי פרוטה. עכשיו, רב פאפה בא ואמר על דבריו של אבא שאול, אומר, מה אתם חושבים? שמה שאבא שאול אומר, שבן אדם הלך ואכל בשווי של שווה פרוטה, כבר הוא יהיה חייב קרן וחומש, זה שהוא אכל בשוגג תרומה, זה לא מספיק. צריך שזה לפחות כזית, שיעור של כזית, בתוספת שזה גם שווה פרוטה, אז אומר אבא שאול, צריך את שתי התנאים, גם שזה יהיה כזית וגם שזה יהיה שווה פרוטה. הגמרא הביאה ברייתא שממש פרחה את הדברים האלה, ומחדשת הגמרא פה, ובזה אנחנו נפתח היום בעזרת השם את הדברים, שרב פאפה בעצמו חזר בו. אנחנו רואים מפורש ממהלך שהיה לעניין אחר לגמרי, שרב פאפה חזר בו, וגם הוא מסכים עם הדברים שאמרנו בתחילת הדברים, דעתו של אבא שאול, שאם אדם שהוא אסור לו לאכול תרומה, ישראל אכל תרומה, צריך לשלם, אם זה היה בשוגג, קרן ותוספת של חומש. חוץ מהקרן זה משהו אכל, מתוספת של חומש, בתור כפרה. כמה הוא צריך לאכול בשביל שהוא יהיה חייב גם חומש? שיעור של שווה פרוטה. לא כזית. אפילו רב פאפה חזר בו, והוא מודה שלפי דעתו של אבא שאול, מספיק שזה שווה פרוטה כדי שהוא יהיה חייב חומש. ואף רב פאפה, דרבי, ומאיפה אנחנו מוכרים את זה מברייתא. דתניא. הפסוק אומר, לגבי יהודי, נפש כי תמעול מעל, שמעלה, מעלה בהקדש. מה הכוונה מעלה בהקדש? בית מקדש, גזברים צריכים להחזיק את המקום, יש איזשהו תיקון שצריך, הם צריכים לממן פועלים שיתקנו, שזה יש כל מיני דברים שייכים להקדש. אדם הלך ונהנה מההקדש, אז אם הוא היה נהנה מבן אדם אחר, היו קוראים לו גזלן, אבל נהנה מן ההקדש, הוא נקרא מועל, העונש שלו חמור יותר. חלק מהחבילת העונשים, זה שהוא צריך להביא אשם, רשימה של אשמות, זה נקרא אשם מעילות. התורה כותבת, נפש כתימול מעל, שמעלה בהקדש, וחטאה בשגגה מקודשי השם, והביא את השם עולה השם, ומפרטים שם בדיוק איך הולך הפרטים של הקורבן השם. למה כתוב וחטאה בשגגה? אנחנו מבינים שהתורה מתכוונת להגיד דווקא בשגגה, אבל אם אדם מעל בהקדש, במזיד, לא צריך להביא קורבן השם. פרט למזיד. שואת הגמרא, מה, אתה היית חושב שצריך להביא קורבן השם, אם לא שהיה כתוב בתורה שהוא לא צריך להביא קורבן השם? ועל הודינו, אני הייתי לומד את זה מקל וחומר. יש קורבן השם, יש גם קורבן חטאת. קורבן חטאת מביאים על כל מצווה שאם עוברים עליה במזיד חייבים קראת, אז בשוגג חייבים חטאת. כמו למשל חילול שבת בשוגג, חייבים חטאת. אכילת כזית חלב, זה סוג של שומן שהתורה אוסרת, אם זה כזית, חייב חטאת. דם, אדם אכל כזית, חייב חטאת. יש רשימה של איסורים שאם אדם עובר עליהם בשוגג, חייב קורבן חטאת. עכשיו, הברית המקבילה בין אשם מעילות לבין קורבן חטאת הרגיל. ואותם האיסורים שחייבים עליהם חטאת, הברית קוראת לזה שאר מצוות. ומה שאר מצוות? שחייב בהם קראת במזיד, אז הוא פותר בהם את המזיד מקורבן חטאת. מספיק שהוא חייב קראת. שהוא מיטה בידי שמיים. אז אם כן, מעילה, אדם שנהנה מן ההקדש, במזיד, שאין בה קראת, אלא מיטה בידי שמיים. מה ההבדל בין קראת לבין מיטה בידי שמיים? הרי גם קראת זה מיטה בידי שמיים. האמת היא שזה נידון רחב, אבל היסוד של הנידון הוא, קודם כל, יש גמרא מפורשת במסכת מועד קטן, דף חפחת עמוד א'. גמרא שמה אומרת, שמיטת קראת זה בגיל 50, או מגיל 50 עד גיל 60, ומיטה בידי שמיים זה בגיל 60. ככה שמה כתוב הגמרא במסכת מועד קטן. ויש ויכוח בין רשי לבין תוספות, רשי במסכת שבת, דף חפי עמוד א', דיבור המתחיל וקראת, סובר, שאדם שנענש בעונש קראת, בנוסף לזה שהוא חייב מיטה בידי שמיים, עוד הוא חלילה, חלילה, לא יישאר לו זרע של קיימה, זאת אומרת, הוא ימות בלי ילדים. תוספות לעומת זאת אומר, לא, זה נקרא מיטת ערירי, שהוא נפטר בלי ילדים חלילה. אבל קראת, הוא לא נפטר בלי ילדים. אבל לכאורה גם תוספות מודל, החילוק שהגמרא מפורש אומרת, שקראת זה גיל 50, ומיטה בידי שמיים זה גיל 60. אז זה נראה פשוט פה בברייתא, שעונש של קראת חמור יותר מעונש של סתם מיטה בידי שמיים. אז אומרת הברייתא קל וחומר, אם בשאר מצוות, שהן הרבה יותר חמורות, שבמזיד חייבים עליהן קראת. אף אחד לא מעלה בדעתו שצריך גם להביא קורבן. אז במעילה, שזה הרבה יותר קל, שבמזיד חייבים רק מיטה בידי שמיים. כל שכן שלא יצטרכו להביא גם קורבן, למשמע צריך פסוק מחטאה, דווקא בשגגה. מישהו היה חושב שגם במזיד, בוודאי שבמזיד מהאדם לא צריך להביא קורבן. דוחה הברייתא, לא. אפשר לדחות את הקל וחומר. בהמשך הגמרא תביא שלושה מהלכים מה בדיוק הדחייה הזאת? איך בדיוק דוחים את הקל וחומר? אז נתחיל עם המהלך הראשון. אם אמרת בשאר מצוות, זאת אנחנו נקרא את הברייתא, ואז נלך עם המהלך הראשון לפרש את החלק הזה בברייתא. אם אמרת בשאר מצוות, אתה מאכל חלב, דם, במזיד, חייב קראת, הוא לא חייב קורבן חטאת. אתה יודע למה? שכן לא חייב בהן מיטה בידי שמיים. אז כולם, הגמרא מאוד מעט מתפלט. מה זאת אומרת? אתה אמרת שמיטה בידי שמיים זה יותר קל. פה פתאום אתה אומר שמיטה בידי שמיים זה יותר חמור. אתה אומר במעילה שחייב במיטה בידי שמיים? תלמוד לומר בשגגה, פרט למזיד. שאם האדם מעל ונהנה מן ההקדש במזיד בכוונה, הוא לא מביא שם מעילות. והגמרא מיד מתפלט. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, אתה יודע, אני לא מבין את הברייתא הזאת, אני עמום, אני לא מבין מה קורה פה. תחילת הברייתא השתכנעתי באמת, שקראת מאוד חמור, יותר ממיטה בידי שמיים. בסוף הברייתא זה נראה פתאום שהברייתא באה ואומרת שמיטה בידי שמיים זה יותר חמור. ולכן, אז מה אם כשחייבים קראת לא מביאים קורבן, אבל מיטה בידי שמיים כן צריך, הייתי כן חושב שצריך להביא קורבן, גם אם זה היה במזיד. לכן צריך וחטא בשגגה ללמד אותי שלא. מה זאת אומרת? הרי ברור שקראת יותר חמור, מה הברייתא מתכוונת? ואמר לי, ענו לרב חייא בר אבין את המהלך הראשון, מבין שלושת המהלכים שאמרנו, לבאר את החלק השני בברייתא פה. תראה, זה ברור שקראת יותר חמור ממיטה בידי שמיים. אבל החיקה אמר, התנא בסוף הדברים מתכוון להגיד, אבל אתה צריך לדעת שיש פה איזושהי תוספת, שזה הוא התכוון, זה אנחנו צריכים להבין לבד. לא, אם אמרת בשאר מצוות, שכן לא חייב בהם מיטה בידי שמיים בפחות מכזית. אם אדם אכל חצי כזית חלב, הוא לא יחייב קראת, הוא לא יחייב אפילו לו מיטה בידי שמיים, כלום. תאמר במעילה, אדם נהנה מן ההקדש בפחות מכזית. הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים, שחייב בה מיטה בפחות מכזית, ברגע שהוא מעל בשווה פרוטה הוא כבר חייב. אז אומר לך, מבריץ לך כל כך התפעל, אמר לי, אני מברך אותך, תנוח דעתך, שיהיה לך מנוחת הדעת, שהנחת את דעתי. עד עכשיו כנראה הדעה שלו לא הייתה במנוחה, הוא כל כך היה נסער, הוא לא מבין את הברייתא. אתה הנחת לי את הדעת. אמר לי, אתה מתפעל יותר מדי מהפירוש הזה, מה הניחו אותה, אין לך, עדיין התירוץ פה לא מיושב, באמת לא נעים לי, אני כבר סוף סוף הנחתי את דעתך, אבל אני רוצה, אני מחפש את האמת, אני לא מחפש סתם ש... דרבה ורב ששת, שדו בנירגה, הטילו בגרזן, ניפצו את כל הסברה, את כל החילוק הזה. הם אמרו סברה כזאת. מן שמת לידי אמר את הברייתא הזאת, שבברייתא הזאת כתוב, שהזיד במעילה חייב במיטה בידי שמיים. זה רבי, זה דעתו של רבי. לפי חכמים זה רק מלכות, זה לא מיטה בידי שמיים. דתניא ברייתא, אדם שבמזיד, הוא הזיד במעילה, הוא נהנה מן ההקדש, למרות שהוא ידע שזה אסור, למרות שהוא ידע שזה הקדש. רבי אומר, במיטה בידי שמיים. הבן אדם הזה, זה העונש שלו. חכמים אומרים, מה פתאום? בהזהרה, הזהירו אותו במצוות לא תעשה, והאדם שעובר על מצוות לא תעשה, חייב מלכות אם זה היה במזיד. אז הברייתא הזאת זה כמו דעתו של רבי. אבל מה הייתה עמד רבי? למה לפי דעתו חייב מיטה בידי שמיים? אתה יודע מאיפה הוא למד את זה? אמר רבי אבאו, רבי למד גמר גזרה שווה מהמילה חטא שכתובה לעניין מעילה, למילה חטא שכתובה מתרומה. מה תרומה במיטה בידי שמיים? אף מעילה במיטה בידי שמיים. אדם שאוכל במזיד. תרומה, אז אם הוא כהן מצוין. אבל אם הוא לא כהן, הוא חייב מיטה בידי שמיים. מתרומה לומדים לעניין מעילה שגם שם חייבים מיטה בידי שמיים. עכשיו, נו, אז מה הקושייה? ומינה מאותה גזרה שווה שתרומה מלמדת את מעילה, נלמד דבר נוסף. כמה בן אדם, אם הוא אוכל תרומה, הוא חייב? מה תרומה בכזית? אף מעילה בכזית? אז אתה רואה מפה שהברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי, שסובר שאדם שאוכל מתרומה, אדם שהוא לא כהן, שאוכל מתרומה, במזיד בשביל שהוא יהיה חייב, צריך לאכול כזית. בברייתא הזאת כתוב שהוא חייב אפילו פחות מכזית לעניין מעילה. ואם אנחנו לומדים את הברייתא הזאת, שבעצם הולכת כמו דעתו של רבי, שהרי כתוב כאן שהוא חייב מיתה בידי שמיים, וזה דעתו של רבי, מאיפה רבי לומד שחייב מיתה בידי שמיים? כי הוא לומד גזירה שווה בין מעילה לתרומה, ובתרומה אנחנו, יש לנו דבר נוסף ללמוד באותה גזירה שווה, שאפילו בפחות מכזית הוא כבר, שרק בכזית הוא יהיה חייב, לעומת אותה ברייתא אומרת לעניין מעילה, שאפילו בפחות מכזית הוא חייב משום מעילה. אז יש לי פה קשויה חדשה על הברייתא הזאת, היא לא מסתדרת. עכשיו, הוא מתקיף לרב פאפה. אותו רב פאפה שאיתו פתחנו את השיעור, אף רב פאפה הדרביש, רב פאפה חזר בו, שהוא אמר בהתחלה שלפי אבא שאול, לא רק שזה צריך להיות שווה פרוטה מה שהוא אכל מהתרומה כדי שהוא יהיה חייב חומש בשוגג, אלא יצריך גם שזה יהיה כזית. רב פאפה חזר בו ואומר שמספיק שזה יהיה שווה פרוטה. אז אותו רב פאפה, מפה אנחנו מוכיחים שהוא סובר שמספיק שווה פרוטה לפי אבא שאול, בשביל שהוא יהיה חייב בשוגג. ממי דה רבי כרבנן סביר עלי. נכון, רבי הוא זה שלומד את הברייתא הזאת, כי הרי אתה רואה שבן אדם שבמזיד מעל חייב מיתה בידי שמיים, הוא לומד את בגזירה שווה מתרומה, נכון, אבל מי אמר לך שבתרומה חייבים רק אם אוכלים כזית? מי אמר לך שהוא סובר כמו רבנן שבשביל שאדם יהיה חייב אם הוא אכל תרומה הוא צריך לאכול שיעור של כזית? דילמה כאבא שאול סביר עלי. אולי רבי סובר כמו דעתו של אבא שאול בתרומה, ששם אבא שאול סובר שלא צריך שזה דווקא כזית. דאמר, יש בשווה פרוטה אף על גב דלת בכזית. זה צריך להדגיש, כמו שנקרא בלורד זורח. אף על גב דלת בכזית. אומר רב פאפה, שלפי דעתו של אבא שאול לא צריך כזית, מספיק שזה שווה פרוטה. פילי פלי. אז כבר אנחנו רואים שרב פאפה חזר בו, אבל בואו נראה מה שהוא אומר. מה שאומר פה רב פאפה, אומר, מה הבעיה? מה כל כך קשה בברייתא הזאת? אפשר כבר להניח את דעתם של החכמים. הברייתא הזאת סוברת, באמת, שבמעילה, אם אדם במזיד מעל, חייב מיתה בידי שמיים. מאיפה אתם לומדים את זה? מתרומה. אז אם אתה לומד מתרומה, בתרומה דווקא אם זה כזית, לא, תרומה אפילו פחות מכזית חייבים. אתה רואה, לפי אבא שאול, מספיק שווה פרוטה. בסדר. עכשיו, יש לי רק דיוק, מה שדייקנו, שרב פאפה חזר בו. איך רב פאפה אומר שלפי אבא שאול מספיק שזה יהיה שווה פרוטה ולא צריך שזה יהיה כזית? והרב פאפה הודה אמר דאבא שאול תרתי ביי, גם שזה יהיה כזית וגם שזה יהיה שווה פרוטה. אבל כאן הוא אומר שמספיק שזה שווה פרוטה ולא צריך שזה יהיה כזית, אלא שמע מן האדר בי, אתה רואה שהוא חזר בו. טוב, עד לפה למדנו, חוץ מזה שהוכחנו שהרב פאפה חזר בו, נחזור לברייתא, שמדברת לעניין מעילה שאדם מועל, אומרת התורה דווקא אם הוא מעל בשגגה, הוא יהיה חייב אשם מעילות, אבל אם זה במזית הוא פטור מאשם מעילות. ואנחנו לומדים משאר מצוות, כמו שבהתחלה אמרנו שמה צריכים פסוק להגיד, שבשוגג בן אדם חייב קורבן אשם מעילות ובמזיד לא. הרי זה פשוט שבמזיד לא, כי הרי גם בשאר מצוות, במזיד האדם לא חייב קורבן, לא צריך להביא קורבן חטאת במזיד, רק בשוגג. אז הברייתא דחתה את זה ואמרה, לא, אם אמרת בשאר מצוות, שכן יש בהם איזשהו כולה מסוימת, לכן במזיד לא חייבים קורבן, אבל במעילה אין את הכולה הזאת, ולכן הייתי חושב שגם במזיד יהיו חייבים קורבן. אז עד עכשיו למדנו מהלך אחד, אם אמרת בשאר מצוות שרק בכזית חייבים, לומד זאת במעילה גם בפחות מכזית חייבים. עכשיו הגמרא מביאה עוד הסבר, זה בעצם עוד שני הסברים, ששניהם זה על אותו רעיון, ש... אם אמרת בשאר מצוות, שאם אדם מתעסק, דיינו, בן אדם עבר על האיסור הזה בטעות, הוא לא התכוון, ממש, ממש בטעות, אז הוא יהיה פטור, לעומת זאת במילא הוא יהיה חייב. רק זה שזה מחולק פה לשני פירושים, כי יש שתי דעות מה הכוונה מתעסק. כמו שמיד נראה. מר ברי דרבנה אמר, אחי כאמר, מה שהתנה בא לדחות ולומר, שמילא, חמורה יותר משאר מצוות שחייבים עליהם קראת במזיד ושוגג ושוגג חטאת. לא, אם אמרת בשאר מצוות, אתה יודע למה זה יותר קל? למה בשוגג לא חייבים קורבן שם? שלא עשה בהן שאין מתכוון כמתכוון. אם האדם לא יתכוון, הוא יהיה פטור. רק אם הוא מתכוון, הוא יהיה חייב. כגון, אם נתכוון בשבת, שבת זה הרי גם כן אחד מהאיסורים שחייבים עליהם במזיד קראת, אם לא היה עדים והתראה, ובשוגג חטאת. אז לגבי זה, אדם בשבת הרי אסור לקצור. אדם לא התכוון לקצור. הוא התכוון לחתוך את התלוש, והוא חתך את המחובר. זאת אומרת, נובע פה שהוא בא גם לחתוך את האבטיח. הוא בא כבר לחתוך את האבטיח, כנראה כשזה היה בשדה. לחתוך אותו לשניים. הוא חשב שהאבטיח הזה תלוש, אז אין בעיה לחתוך אותו. אבל בסוף זה היה מחובר, אז הוא חתך אבטיח מחובר, אז הוא עובר על מלאכת קוצר. אבל זה היה מתעסק. הוא התכוון לחתוך, רק הוא התכוון לחתוך תלוש שהוא חתך מחובר. פטור מחטאת. תאמר במעילה, שאם נתכוון להתחמם בגזי חולין, בצמר של חולין. והוא הכניס את היד, ובטעות הוא נתחמם בצמר גזי עולה, שמעל. כי גם במתעסק, אדם בטעות, הלך והתחמם, נהנה מן ההקדש, יחייב משום מעילה. אז אולי בשביל זה, מעילה חמורה יותר משאר מצוות, אז שאר מצוות בשוגג פטור מקורבן, אבל אולי במעילה, שאר מצוות במזיד פטור מקורבן, אבל אולי נאמר במעילה שאפילו במזיד יהיה חייב גם קורבן. לכן התורה אומרת לא, חטא בשגגה, אז חייב קורבן, ומזיד פטור מקורבן. אבל אנחנו בר יצחק אמר על אותו דרך, שבשאר מצוות מתעסק פטור, ובמעילה מתעסק חייב, רק מה ההגדרה של מתעסק, בזה הוא חולק על מר בריידר רבנה. אחי כאמר, לא, אם אמרת בשאר מצוות, שזה הרבה יותר קל ממעילה, למה? שכן לא מתחייב בהן שאין מתעסק, כמו שמתחייב בהן מתעסק. אדם מתעסק במלאכת היתר, ובטעות הוא עשה דבר של איסור. שמתכוון לא לחתוך, פה בפירוש השני זה רק להגביה את התלוש. לנו רואה אבטיח על השדה, הוא בא להרים את האבטיח, הוא לא התכוון לחתוך פה שום דבר. והאבטיח היה מחובר, ויוצא שהוא חתך ותלש את המחובר, שהוא יהיה פטור, כי הוא התכוון להתעסק בדבר של היתר, ובטעות הוא עשה איסור. תאמר במעילה, שאם הוא השיט את ידו לכלי ליטול חפץ, מתעסק בדבר של היתר, הוא השיט את היד בשביל לקחת איזשהו חפץ, שזה היתר, וסך ידו בלי כוונה בשמן של קודש. שבמעילה הוא כן מעל. רואים שמעילה חמורה יותר משאר מצוות. לכן נכון שמשאר מצוות בשוגג, רק בשוגג חייב חטאת, אבל במזיד פטור מחטאת. אבל מעילה שיותר חמורה, אולי נאמר שלא רק בשוגג הוא יהיה חייב את הקורבן, אלא גם במזיד. אנחנו אומרת התורה, לא רק וחטא בשגגה, רק אז חייבים קורבן. בדף למד ב', עמוד א', הברייתא תוך כדי הביאה, אמר, לא תכנס כרגע לכל הברייתא, אבל היה שם ציטוט כזה מאוד פלאי. הברייתא אומרת ככה, במה דברים אמורים שיכול להיות בפסח, חמץ שהוא קדוש בקדושת תרומה. זה דווקא מדובר במפריש תרומה כשהיא לא הייתה עדיין חמץ. הייתה עיסה שעדיין לא החמיצה. אחרי שהיא הפכה להיות תרומה, החמיצה. אבל אם היה פה חמץ בפסח והוא הפריש את החמץ בתור תרומה, דברי הכל זה לא נהיה תרומה. החמץ לא יהפוך להיות תרומה, אינה קדושה. ככה אמרה הביתה. שאלת השאלה. מנה הנמילה, מאיפה הברייתא לוקחת את זה? אמר רב נחמן בר יצחק, כי לעניין תרומה מה כתוב? אמר קרא, ראשית דגנך של התבואה, תירושך של הענבים, ויצעריך של הזיתים, וראשית גז צונך, תיתן לו לכהן. אז רואים שתרומה, מדברים פה על תרומה, תרומה צריך לתת מה? תיתן לו! מה זה תיתן לו? משהו שהוא יכול לאכול. ולא לאורו, לא לשריפה. אבל פירות טמאים או חמץ, מה אדם פה על חמץ? אדם מפריש תרומה, תרומת חמץ, אתה לא יכול לאכול את זה, חמץ. הכהן לא יכול לאכול את זה. אלא מה הוא יעשה עם זה? לפי דעת חכמים, אסור לו ליהנות מזה בכלל. אפילו לפי רב יוסי הגלילי, הוא יכול ליהנות מזה, כי לפי דעתו חידה מחודשת שחמץ בפסח אסור באכילה אבל מותר בהנאה, אבל הוא לא יכול לאכול, אז מה הוא יעשה עם זה? הוא ישרוף את זה. אומרת התורה, לא, אל תיתן כזה תרומה. תיתן לו, ולא לאורו, לא לאש, לא משהו שישרוף ויהנה מזה תוך כדי שזה נשרף, זה לא. אז לכתחילה לא מתקדש בכלל. זה המקור. שואלת הגמרא, מטיב רב הונה ברי דרב יהושע, קושיה משנה מסכת תרומות. כתוב שאם אדם יש לו שתי ארגזים של פירות טבל. ארגז אחד פירות טהורים, וארגז השני פירות שהם אינם טהורים. אין תורמים מהטבל שבארגז של של הטמאה בשביל לתקן את הפירות מהארגז של הפירות הטהורים לטהורה. אבל אם האדם בשוגג תרם, אם תרם בשוגג, הוא לא ידע שהפירות האלה טמאים, תרומתו תרומה. שאלת השאלה למה? איך תרומתו תרומה? אי אפשר להפריש תרומה פירות טמאים. מה אני עושה עם פירות טמאים? שורף. אומרת התורה, תיתן לו ולא לאורו. והמי, לימה, לא ולא לאורו. תרץ את הגמרא, לא קשה, זה לא סותר. פירות טמאים, אטם, הייתה לו שעת הכושר. לפני שהפירות האלה נטמאו, הם היו קשרים להפריש מהם תרומה. לכן בדיעבד, אם הוא מפריש תרומתו תרומה. אבל לעומת זאת, חמץ, מדובר פה במקרה מאוד מאוד נדיר, שלא הייתה לו שעת הכושר, הוא מעולם לא היה ראוי להיות תרומה. מדובר פה שהוא נהיה חמץ, החיטה, השעורה, השיפון, השיבולת שועל, קוסמת, כשהיא הייתה מחוברת עדיין לאדמה, היא החמיצה. אז מעולם לא היה אפשר להפריש מנה תרומה, מעולם לא היה לה שעת הכושר. אז כשכתוב תיתן לו ולא לאורו, שזה לא דווקא דבר כזה שהכהן יכול לאכול, זה לא דווקא שיכול לאכול עכשיו, אלא שהיה פעם שהפירות האלה היה אפשר לעשות מהם תרומה כשרה שראויה לאכול לכהנים טהורים, אז התרומה חלה. אפילו אם עכשיו הם טמאים הפירות. אבל חמץ, שכבר היה חמץ לפני שהיה אפשר להפריש מזה תרומה, שזה מעולם על איזה שעת הכושר, זה גם אם אתה מפריש, זה לא יהיה תרומה. שואלת הגמרא, וזה לא הייתה לו שעת הכושר, איך היא דמי? מה פורש שהחמץ לא הייתה לו שעת הכושר? כגון דהחמיץ במחובר, שזה היה חמץ כשזה עדיין היה מחובר לקרקע. אבל החמיץ בתלוש, אחי נעמי דקאצ'ה? מה, אבל אם זה... כשזה היה מחובר לקרקע, זה לא היה חמץ. כשתלשו את זה, זה עדיין לא היה חמץ. זה אלף שעת הכושר, ברגע הזה זה עדיין לא חמץ. אחר כך זה החמיץ. מה תגיד? שאם האדם מפריש תרומה מחמץ כזה, זה כן יהיה תרומה? אז רב נחמן בר יצחק אמר לי, אין, כן. הוא הביא לו פסוק מדניאל. הפסוק שם כותב ככה, בגזירת עירין פתגמה, ובמאמר קדישין שאלתה, בגזירת המלאכים, ובמאמר הקדושים, הדבר הזה נאמר. מה הוא התכוון להגיד? הרי תלמידי חכמים בבית המדרש הם נמשלים למהלכי השרת. תלמידי חכמים כמהלכי השרת. המדרש אומר גדולים צדיקים יותר ממהלכי השרת. מדרש שם בפרשת וישלח. מדרש תנחומה. אז התלמידי חכמים גם קיבלו שזה הפירוש בברייתא. וכן מורים בבית מדרש עקבתי. וככה גם למדים בבית המדרש כמו שאני עכשיו אמרתי לך. אתה יודע מתי? כשבאדם מפריש תרומה בפסח מחמץ זה לא יחול? מדובר פה שזה היה חמץ כשעדיין התבואה הייתה מחוברת, כבר היא החמיצה. אבל אם כשהייתה מחוברת ותלשו אותה היא עדיין לא הייתה חמץ, ויחמיצה אחר כך, אם הפרישו תרומה מחמץ כזה בפסח, זה כן יהיה תרומה. ככה אני ביארתי. אבל, כי אתה רב הונה, ברד רב יהושע, אמר הסבר שמתקבל על הדעת יותר בקלות. אמר קרא, אותו פסוק, ראשית גנך תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו. קודם למדנו מהדגש כתוב תיתן לו ולא לאורו, לא לאש. לפי זה אמרנו, אם ככה גם תרומה טמאה אותו דבר, לא צריכה, שלא תתקדש. הוא אומר, אז באחר, לא. תרומה טמאה באמת כן מתקדשת. אבל מחמץ אי אפשר להפריש תרומה. כי הפסוק אומר, אמר קרא, ראשית דגנך. צריך שזה יהיה ששיערי הניכרים לישראל. הוא אומר, יש לי פה תבועה. את הראשית אני נותן לכהן בתור תרומה, את ההתחלה. התחלה ממה? אם אני נותן לו אני צריך שישאר פה משהו מההתחלה הזאת. שמה שנשאר, ישראל יוכל לאכול. אם זה מתבואת מאה, אז את התבואה, מה שנשארת, הישראל יכול לאכול. אבל, אז, והתרומה באמת נאסרת, בדיעבד, בסדר, אז התרומה תחול, כי תרומת מאה היא נאסרת. אבל אם זה חמץ, אז גם התבואה שנשארה אי אפשר לאכול. לכן לא חל שם תרומה. יצתה זאת, תרומת חמץ, אין שעריה ניכרים. ספרת הגמרא, יתיב רווחה ברב אביה, הוא ישב כמי דרב חיסדה, והוא אמר בשם רבי יוחנן, יתיב ואמר משמי דרבי יוחנן. אני רוצה להגיד לך דבר, תתפלא. אדם יש לו ענבים טמאים, ענבים טמאים. אבל הוא רוצה לסחוט את הענבים ושהמיץ יהיה טהור. יש לי בשבילו פתרון מדהים. אך מרבי יוחנן. אדם שיש לו ענבים שנטמאו, אתה יודע מה הוא יעשה? ייקח כל פעם כמה ענבים, פחות משיעור של קביצה, כלל הוא, אוכל בגודל קביצה, מטמא. פחות מקביצה, יש ראשונים שאומרים שהוא בעצמו לא נטמא, אבל חלק גדול מהראשונים אומרים שהוא בעצמו נטמא, אבל הוא לא מטמא אחרים. בסדר? אז הוא לא מטמא אחרים. בוא נתפוס לפי הדעה שאומרת שבגודל פחות מקביצה, הוא לא יכול לטמא אחרים. פה יש בכל מקרה מדובר שהוא כבר טמא, זה לא משנה שתי הדעות האלה בין הראשונים. הוא אומר, טמא אחרים הוא לא מטמא אחרים, הוא פחות מקביצה. אומר רבי יוחנן, יש לי פתרון מדהים. איך אדם יכול לסחוט את הענבים בלי שהמיץ יהיה טמא? הענבים טמאים ומהם יוצא מיץ טהור. איך ייתכן? קח פחות מקביצה, תסחוט אותו. וגם אם הענבים נוגעים במיץ, הם לא מטמאים את המיץ כי זה פחות מקביצה. זה מה שהוא אומר. דורחם פחות, פחות מקביצה, וזה יהיה טהור. כל כך זה יהיה טהור, שאתה יכול לקחת את הבקבוק יין הזה, לנסח, הרי היום מנסחים כל יום עם הקורבנות, היום מנסחים ניסוך היין, על המזבח. אתה יכול להכניס את זה לתוך העזרה, אל המזבח, לנסח יין כזה, שיצאה מענבים טמאים. פלי פלי. רוצה להבין, מה זאת אומרת? הרי המיץ הזה היה מקודם חלק מהענבים. אז מה, אז הוא לא, אז הענבים הם לא בקביצה, והם לא טימו אותו, הם לא צריכים לטמא אותו, הוא כבר, הוא חלק מהענבים. הוא טמא מאליו. אבל, פה צריך לדעת שיש שתי אפשרויות. המיץ שנמצא בתוך הענב, יש אפשרות אחת להגיד שזה כמו שיש שקית שיש בפנים מיץ. המיץ הוא לא חלק מהשקית. גם אם זה שקית, יש לה כל מיני פינות וסדקים, שאפשר, המיץ יכול להשתחל פנימה. עדיין, זה לא נקרא חלק מהשקית. זה נקרא מפקד פקיד. המשקה לא בלוע בפרי, אלא הוא פשוט כנוס בפנים, כמו שמשקה כנוס בתוך איזשהו בקבוק. אבל יש אפשרות אחרת להגיד, מה פתאום? זה בלוע, זה חלק מהפרי. כאן רבי יוחנן, שנתן את היתר הזה, לסחוט ענבים טמאות. ענבים טמאים, והמיץ שיוצא מהם, אם הענבים הם פחות מקביצה, המיץ טהור, סימן שהמיץ הזה הוא לא חלק מהענבים. אלמא כסבר, משקין מפקד פקידי, הם מופקדים בתוך הענבים, הם לא חלק ממנו. לאימת כמיתם, אם אתם ראויים לקבל תומה, תחיסכית לו, כשהוא סוחט את הענבים. כי כל זמן שהם חלק מהענב, הם לא נטמאים גם כשהם נוגעים בענב, רש"י מבאר למה, כי אין להם שם משקי עדיין. אבל רק אחרי שהם נסחטים, הם יכולים לקבל תומה. יש עוד הסבר למה הם לא נטמאים קודם, אני אסתפק בהסבר הזה. בכל אופן, להם את כמתם, ממתי הם רואים לטמא לכי שחית לו, כשהוא סוחט אותם, ולכי שחית לו, לתל שיעורי. כשהוא סוחט אותם, אין פה שיעור של קביצה, לא מטמא אותם. שאלת הגמרא, שאלה, בעצם זה, השאלה הזאת היא באמת, יכול להיות שזה באמת נכון, אבל בכל זאת רבי יוחנן לא נתן את ההוראה הזאת. הגמרא אומרת, רגע, יש לי בשבילך, סער, רעיון. הרי, בוא נגיד, הוא ייקח ענבים בדיוק בגודל של קביצה, כן? ברגע שהוא רק מתחיל לסחוט את הענבים, באותו שנייה זה כבר נהיה פחות מקביצה. אז עד שהמיץ יוצא, כשהמיץ יוצא, הוא יוצא בין פחות מקביצה, אז הוא לא נטמא גם, כן? וזה נכון. רק שרבי יוחנן, הגמר בסוף מתרצת, שרבי יוחנן לא רצה שבסוף יגיע מצב שמאדם ייקח כביצה מצומצמת, בסוף הוא ייקח קצת יותר מכביצה, ואז המשקה כן יתאמן. אז הגמרא בכל אופן נלך לפי הסדר. קודם כל הגמרא שואלת, יחי, למה פחות מכביצה כביצה נמי? דעת נן, הרי למדנו תמי מת, שהוא תמי, ששחט זיתים וענבים, בשיעור מדויק של כביצה מכוונת, המשקים תאורים, כי ברגע שהוא נגע בפירות, הפירות נטמעו נכון. אבל המיץ שיוצא מהם, עד שהוא יוצא, אז כבר הפרי הוא פחות מכביצה, ואז מכיוון שהתמי לא נוגע במשקה, אז אם כן, המשקה ממה הוא אמור להתאמן? מהפרי, אבל הפרי הוא פחות מכביצה, אז הוא לא מתאמן אותו. כי ברגע שקצת לחצת את הפרי, הוא כבר נהיה פחות מכביצה, הוא היה בדיוק כביצה. זה מה שמתרץ את הגמרא, הטעם. מה שכתוב, שתמי מת, אם הוא סוחט פרי תמה, אם הוא סוחט פרי, אז המשקה לא יהיה תמה, דיעבד, בדיעבד, אם זה היה בדיוק כביצה הפרי, אז באמת, זה שהוא נגע בפרי, הוא אמנם תימה את הפרי, אבל הפרי, כשאנחנו לוחצים אותו ויוצא המיץ, בזמן שהמיץ יצא כבר הפרי הוא פחות מכביצה, ולכן הוא לא מתמא את המשקים. והרי עצמי אמת לא נגע במשקים. לכן הוא לא מתמא אותם. והפרי גם לא מתמא את המשקים כפחות מכביצה. אבל אחר, רבי יוחנן בא לתת הוראה. הרב, היה לו אחריות על הציבור. הוא אומר להם, אני רוצה לתת לכם באמת היצעה, לא איזשהו משהו רעיוני. יש לכם פירות תמאים? ענבים תמאים? אתם יכולים לסחוט אותם שהמיץ יהיה טהור. רק תקחו את זה פחות מכביצה. ואח עליך תחילה, אומר, תיקח פחות מכביצה, למה לא תיקח בדיוק שיעור של כביצה? גזירת דיל, מעט אלי מעבד, יותר מכביצה, אם אתה תיקח בדיוק כביצה, פעם הבא תיקח אולי טיפה יותר מכביצה, הרי קשה מאוד לדייק. בשביל זה אני אומר, תיקח פחות מכביצה. אמר לי רב חיסדה, רב חיסדה היה לו ויכוח עם כל, עם כל הבסיס של הדברים של רב אביה, של רב אחה ברב אביה, שהוא זה שנתן פה את ההלכה שאמר, שיש לאדם ענבים טמאים, הוא יכול לסחוט אותם עם פחות מכביצה, ואז המשקה יהיה טהור. מה הרעיון? אנחנו אומרים שהמשקה שבתוך הענבים לא נחשב כמו חלק מהענבים, אלא זה כמו שיש משקה בתוך שקית, בתוך בקבוק. אז לכן, הם לא טמאים, רק כשהם יוצאים מהפרי, הם אמורים להתאמה מהפרי עצמו, אבל הם לא נטמאים מהפרי עצמו כפחות מכביצה. לרב חיסדה יש ויכוח בבסיס של הדבר. לפי דעתו, משקה הוא כן חלק מהפרי. וכשהפרי טמא, גם המשקה טמא, כי הוא חלק ממנו. לכן אמר לרב חיסדה, מן צייט לך, מי יקשיב למה שאתה אמרת? ונכון, אתה אמרת את זה בשם רבי יוחנן, מי יקשיב גם לרבי יוחנן רבך? מה זאת אומרת? וחיתומה שבהן, במשקין הרי היה תומה, היא הייתה מקודם חלק מהפרי. כבר רואים שהבסיס שונה, הוא סובר שבאמת המשקה הוא חלק מהפרי, לכן המשקה היה תמה. אז אם כן, להיכן הלכה? איפה התומה שהייתה במשקה הלכה? כבר מדייק את הגמרא, אלמא כסבר, יכולים כבר שרב חיסדה חולק על היסוד של הדברים של רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שהמשקה שבתוך הפרי הוא לא חלק מהפרי, אלא הוא מופקד בתוך הפרי, הוא כמו שבתוך בקבוק. אבל רב חיסדה סובר לא, משקין מבלבליי, הם בלויים בתוך הזג של הענב, הם חלק מנו. וכיוון דאיתמולי אוכלה, איתמולי משקין, ברגע שהענבים נטמעו, גם המשקים שבפנים נטמעו. אז זה לא יעזור לסחוט, פחות מכביצה, פחות מכזית, לא משנה כמה תסחוט, המשקה הזה הוא תמה. אמר לי, אז רב אביה אומר לרב חיסדה, מה? אתה מתווכח עם רבי יוחנן? אתה סובר שהמשקים הם חלק מהפרי? יש לי שאלה עליך. ואת לא תסבר עד המשקין מפקד פקידי, אתה לא מסכים עם רבי יוחנן? שהמשקין הם סך הכל כמו בתוך איזשהו כלי, בתוך איזו שקית, בתוך הפרי? יש לי משחק, קושיים. ואתנן, תמי מת. ששחט זיתים וענבים בדיוק כשיעור של כביצה מכוונת, המשקים תאורים. איך המשקים תאורים? לפי דבריו של מורי ורבי רבי יוחנן, היא אמרת בשלמה מפקד פקידי, כמו שהוא אמר, המשקה שהיה בתוך הזיתים והענבים, הוא לא חלק מהזיתים והענבים, אלא הוא מופקד בתוכו. משום מה, אחי המשקים האלה תאורים, כי כשהם יצאו החוצה, הפרי היה פחות מכביצה, הוא לא מתמא אותם. והם עצמם לא היו עד עכשיו חלק מהפרי, אז הם לא היו תמאים עד עכשיו, לא תמאים גם עכשיו. אלא יאמרת מבלבליי, אבל לפי דעתך רב חיסדה, שהמשקה הוא חלק מהפרי, הוא בלוע בפרי, המי תאורים? הרי ברגע שהתמי מת נוגע בפרי, הוא מתמא גם את הפרי, גם את המשקה? אמר לי, ענה לו רב חיסדה, מפה זה לא קושיה. באמת, המשקה הוא חלק מהפרי. ואחר מה יסקינן, במשנה, מדובר פה בענבים וזיתים, אתה יודע למה, התמי מת לא מתמא את המשקים? הוא גם לא מתמא את הפרי. כי מדובר פה בענבים וזיתים שלא הוכשרו. הם לא, הם עדיין, הרי יש כלל שפרי שמחובר לעץ, הוא לא נטמע. גם אם יגע בו כל התומות שבעולם יגעו בו, הוא לא נטמע, הוא מחובר לקרקע. גם כשאתה תולש אותו מהעץ, אנחנו יודעים שהוא לא נטמע. למה? התורה אומרת שרק אחרי ששוטפים אותו באחד מהמשקים, אם זה מים, אם זה יין, אם זה שמן זית, ועוד ארבעה משקים, שבעה משקים יש. רק אז הפרי הזה מוכשר לקבל טומאה, שמאז ועלה, אחרי שהוא נשטף, אם ייגע בו איזה דבר טמא, הוא מטמא אותו. עכשיו, הפירות האלה לא הוכשרו עדיין לקבל טומאה עד עכשיו. אתה יודע מתי הם יהיו מוכשרים לקבל טומאה? ברגע שהוא סוחט את הזיתים או את הענבים, הרי מה שיוצא מתוך הזית הוא שמן זית. אז מכשיר, הענבים זה יין, זה גם כן מכשיר. אז לחיסכית לו, אז הם נהיים מוכשרים על ידי הטיפה הראשונה שהיא יוצאת, וכיסכית לו, בציר לו שיעורה. כשהוא סוחט, אז נהיה פחות משיעור של כביצה. אז לכן הוא לא יכול, המשקה הזה לא יכול להתאמה. בעצם, לפי, אמרנו שיש מחלוקת ראשונים, האם שיעור של כביצה, זה שאין תומה באוכל פחות מכביצה, הכוונה שהוא לא מתאמה אחרים, או שהוא עצמו לא נתמה. דעתו של רשי, שבשביל שהאוכל יקבל תומה, צריך שיעור של כביצה. אז פה זה מובן מאוד טוב, כי עד עכשיו הענבים, הזיתים, היו שיעור של כביצה, אבל הם לא היו מוכשרים לקבל תומה, אז הם לא נטמעו. ואחרי שהוא סוחט אותם, הם פנים שיעור פחות מכביצה, אז הם גם כן לא נטמעים, כי שיעור פחות מכביצה לפי רשי לא נטמע בכלל. אבל יש ראשונים שסוברים שהם כן נטמעים, אפילו פחות מכביצה, אז הם מתרצים פה את הדברים בגמרא, שאם זה שיעור פחות מכביצה, גם אם הוא נשטף על ידי משקה, הוא לא נהיה מוכשר לקבל תומה. אוכל פחות מכביצה לא מוכשר לקבל תומה. זה דבר פלא. בכל אופן, רב חיסדא מוכיח שהמשקים הם כן חלק מהפרי. די לא תימא אחי, אז יש לי קושיה אחרת. עד איתניה, ראינו ברייטה, לא נחזור לכל הברייטה, רק הרעיון מה שבאמת נוגע לענייננו, כתוב בברייטה ככה. רבי עקיבא אומר לרבי יוחנן בן נורי, למה זה דומה? למה דומה אדם שמפריש תרומה של חמץ? לתרומת תותים וענבים שנטמעה. מה יש לעשות עם תרומה כזאת? שאין בה לא יותר אכילה ולא יותר עסקה. אתה לא יכול להסיק את התותים האלה, כי זה לא ידלק לך, זה לא יבער. תותים וענבים זה דבר שלא בוער. ואין לך בזה כל שכן יותר אכילה, כי זה תרומה טמאה. אז הכהן לא יכול לאכול את זה. נשאלת השאלה, בסדר, לא ניכנס לכל הדין ודברים של רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי, דיברנו על זה כבר בשיעור כשעסקנו בנושא. אבל רגע, רגע. תותים וענבים אי אפשר לאכול? אם הם טמאים? למה לא? את הפרי אני לא יכול לאכול, אבל תמיץ? לפי דעת רבך רבי יוחנן, אומר רב חיסדא לרב אחא ברב אביה, אפשר לשתות מיץ, בוודאי, אתה יודע איך? היתר אכילה נעמית בי, די, אכילה כוונה שתייה, די בית דריך לו, פחות פחות מכביצה, מה הבעיה? כהן קיבל ארגז של תרומה של תותים, אתה יודע מה, לא תותים, קיבל ענבים, אחת מהפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל. אתה אומר שאין לו מה לעשות עם הענבים האלה? בוודאי שיש לו, לוקח פחות מכביצה ענבים, סוחט אותם, המיץ הזה לפי דעת רבך רבי יוחנן, טהור, אז יש לו היתר אכילה. מזה שרבי עקיבא אומר לרבי יוחנן בן נורי שאין היתר אפילו לא של הנאה. מה זה אומר? שהמיץ הוא חלק מהפרי, כמו שאני מבאר, רב חיסדא. אמר רבה, אפשר לתרץ את המשנה הזאת גם לפי דעתו, את הברייתא הזאת גם לפי דעתו של רבי יוחנן. באמת זה נכון. המשקים שבתוך הענבים לא נטמעו. אז למה באמת אין היתר אכילה? בגלל שחכמים אסרו לכהן לקחת את התרומת, את התרומה הטמאה הזאת ולשמור אותה בשביל לשחות פחות פחות מכביצה. גזירה דלמאתי בהולידי תקלה. חוששים שמה כשהוא יבוא לשחות את הענבים האלה פחות פחות מכביצה, הוא יבוא גם לאכול מהם. אמר לי, אביי, ומי חיישנה לתקלה? מה, אני חושש שאני נותן לכהן ליהנות מתרומה טמאה, שמה יבוא לאכול את זה? תרומה טמאה? והרי התניא, למדנו ברייתא, מדליקים בפת ובשמן של תרומת שנטמאת, ולא חוששים שמהכהנים יבואו לאכול את זה גם. אמר לי, אני אגיד לך מה ההבדל. פת, מה הבעיה? זריק לבין העצים, הוא זורק את הפת אוצר של העצים, ואז הפת מתלכלכת, הוא לא יבוא לאכול מנה. שמן של תרומה גם כן, רמי לבכלי מאוס, הוא ייצוק את השמן הזה לתוך כלי שהוא מאוס, שהוא לא יבוא לאכול מהשמן הזה. אבל פירות, הבן אדם הזה לא יכול, הפירות האלה שהוא בא לסחוט אותם, גם אם הוא ישים אותם במקום מאוס, הוא יכול אחרי זה לשטוף אותם. מה תגיד? הוא ירסק את זה, אז הוא לא יכול אחרי זה להוציא מזה מיץ. אז לכן אין לנו שום דרך לתת לאדם לשמור את הפירות בשביל לשחות פחות פחות מכי ביצה, והוא לא יבוא מזה לתת הקלה. פה חכמים כן חששו לתקלה. אומרת הגמרא גופה, אתה אמרת עכשיו בבית הברייתא שמדליקים בפת ובשמן של תרומה שנתמת. מה הכוונה? אתה אומר שהוא יכול לעשות את זה שזה יהיה מאוס, והוא לא יבוא לידי תקלה לאכול מזה. אז מביאה הגמרא שני הסברים של המוראים לבאר את דברי הברייתא. אביי אמר משמי דחיזקי, ורב אמר דווי בשם דווי רבי יצחק בר מרתא, שאמר בשם רבונה, אומר הסבר אחד. לא שנו שאתה יכול לקחת את הפת או את השמן או את הזיתים של התרומה הטמאה, והכהן יכול ליהנות מהם על ידי שהוא משתמש עם זה כשריפה או כנר, אלא פת, שאם הוא יזרוק את זה בין העצים זה באמת ימאס, והוא לא יבוא לאכול מזה. אבל אם זה גרעינים של חיטה, חיטי, לא. למה? שמה יבוא בהם לידי תקלה? כי זה לא נמאס, אתה יכול לזרוק את זה בין העצים, אחרי זה להוציא את זה משם. זה לא מאוס. רבי יוחנן אמר, אפילו חיטי מותר. שואלת הגמרא למה? למה מותר? אומרת הגמרא, לא מדובר פה בחיטים ככה ישר שצמחו. כי אם כן, המייני, חוש דיל מעטו בלידי תקלה. הוא הרי אם אתה תתיר לו להשתמש מהחיטים האלה, לשים את זה במחסן של העצים, אולי הם הרי לא נמאסים שם, הוא יבוא להשתמש עם זה בשביל לאכול. אלא מדובר פה, כדאמר רב אשי, לעניין הגבל שהיה מגבל את היסוד בביתו של רבי הקדוש, הוא אומר שם, כמו שמיד נראה, שמדובר בשליקתה ומאיסתה, מדובר פה מה שהתירו להשתמש עם גרעיני חיטה בשביל להסיק בהם את האש, מדובר שזה גרעינים של חיטה שמבושלים כבר. אחרי שהם נטמעו, בישלו את הגרעיני חיטה האלה, ואחרי זה השליחו אותם בין העצים. ואז כבר נהיה מאוס, אולי יבוא לאכול מהם. הכנה מבשליקתה ומאיסתה, גם כאן, מה שרבי יוחנן התיר, גם חיטים, להשתמש בהם, חיטים של תרומה טמאה, לשים אותם במחסן של העצים, שישתמש עם זה לצורך להדליק בזה את האש וכדומה, דובר פה שזה כבר מבושל, ושמו את זה במחסן של העצים, וזה מאוס, הוא לא יבוא לידי תקלה, על ידי שהוא יבוא לאכול, הוא לא יבוא לאכול מזה. והגמרא מיד אומרת, איך היתמר דרבשי, איפה נאמרו הדברים של רבשי, שמדובר פה בחיטים מבושלות. אהד, אמר רבי אבין, ברב אחא, אמר בשם רבי יצחק. מה הוא אומר? אבא שאול היה גבל של בית רבי היה. הוא היה לש לו את היסות והכל. והוא מחמין לו את המים החמים, מה הבעירו את האש? בחיטים, החיטים היו חומר בעירה, להבעיר את האש, חיטים של תרומה טמאה. עכשיו, רבי היה מקפיד שהעיסה שלו תהיה תאורה כמו תרומה. משתמשים עם החיטים האלה. הם לא היו נוגעים כנראה באוכל. במדורה למטה היו מבעירים את זה עם החיטים האלה. ללוש בהם עיסה בתאורה. שאלת השאלה, מהי? איך אפשר באמת להשתמש עם חיטים, חיטים של תרומה טמאה, בשביל להסיק? הרי חוששים שמה יבואו לאכול מהחיטים האלה, וזה תרומת מאה, זה אסור באכילה, ניחוש דיל מעטו בלידי תקלה. אמר רב אשי, שם הוא תראה את התירוץ הזה, שמדובר שהחיטים האלה הם לא חיטים ככה ישר טריות, אלא מדובר פה בחיטים מבושלות, בשליקתה, ושהשליחו אותם אחרי זה למחסן של העצים, ולכן הם מאיסתה, הם נמאסו, ופה לא חושבים שהם יבואו לאכול מהם, לא חושבים שיבואו לידי תקלה. שם ככה זה פלא, שכתוב כאן שהשתמשו עם תרומה טמאה בשביל ביתו של רבי הקדוש, שהוא לא היה כהן. איך אפשר ליהנות מתרומה טמאה אדם שהוא לא כהן? באמת תוספות רוצה לומר שלרבי הקדוש היו בביתו כהנים ועשו את זה לצורך אותם כהנים, כי רק לכהן מותר ליהנות מתרומה טמאה. ולפי דעתו של רשי באמת יש פה דיון גדול איך ייתכן, יש כאלה רוצים להוכיח מפה שבאמת מותר אפילו לישראל ליהנות מתרומת מאה, אבל באמת הדבר הזה הוא דבר פלא. ועד כאן השיעור על דף למד ג'.